בעזרת השם, נלמד בלי נדר היום בפרק שישי של מסכת ברכות. הפרק הזה מדבר בהנחות של ברכות הנהנים. דהיינו הברכות בעיקר של אוכל, לפני האוכל ואחרי האוכל. אז לצורך זה חשוב לנו להקדים הקדמה מאוד חשובה על כל הנושא של אוכל, על פי תורת הקבלה. רב חיים ויטל זצ"ל מהרבה מקומות מדבר על הנושא הזה. בשם רבנו הארי. אחד המקומות שהוא הכי מעריך זה בספר שער המצוות בפרשת עקב. זה ספר שכתב אותו רב חיים ויטל זצ"ל ממה שהוא למד אצל רבו הארי זצ"ל. זה הם חיו לפני בערך 450 שנה בעיר צפת. הוא כותב שמה שצריך לדעת שבתוך האוכל יש הרבה רוחניות. הרבה פעמים אפילו מגולגלים נשמות בתוך האוכל. ומה קורה מזה זה תלוי הרבה בזהירות של האדם, בהלכות מאכלות אסורות ובהלכות ברכות. עד כדי כך שהוא כותב בספר שער מצוות במהדורה החדשה של מכון אהבת שלום בעמוד קוף ב', ולכן האדם כשהוא אוכל צריך להיזהר בתכלית הזהירות. ואל יאכל כמו הבהמות והבעלי חיים שאינם יודעים בין טוב לרע. ולכן הרבו והגדילו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין זה באומרם, כי השולחן דומה למזבח. לפי שהמזבח היה עושה שתי בחינות הנזכרות, גם אמרו כי השולחן מכפר עוונותיו של האדם, בגמרא בסרט ברכות תפנוני עמוד א', וכייצא באלו הרבה מאמרים. ונמצא, כי כיוון שאפשר שיזדמנו במאכל ההוא, איזו נפש או נפשות מגולגלים על עבירות שעשו, או אפילו גם במים שהוא שותה, אם הזדמנו שם איזה מגולגלים, או אפילו אם אין שם נפש מגולגלת, רק יש סיגים וקליפות שבמאכל, אם יהיה אדם מוחלם, צדיק ותן חכם, אז הוא מתקן את זה. אבל אם לא, אם הוא אדם רשע או המארץ, עלול להיות שהנשמות או הדברים המקולקלים שיש באוכל, יפגמו את נשמתו. והוא כותב שאנחנו רואים לפעמים בן אדם שפתאום נהיה רשע, עוזב את השמירת המצוות, עוזב את הדת, לפעמים זה יכול להיות שזה בא לו מאיזה אוכל שהיה מגולגל בו, נשמה לא טובה או משהו כזה. הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות תקפ"ט עמוד א', שכתוב על יוחנן כהן גדול שנהיה צדוקי. הוא אומר שזה יכול להיות שזה בא לו מהדבר הזה. לצד זה, לצד השלילה, לצד הטוב, הוא כותב בכמה מקומות, יש בספר שער רוח הקודש, ספר שבו מסביר רב חיים ויטל זצ"ל איך מגיעים למדרגות גבוהות מאוד של בעלי רוח הקודש, אז הוא כותב בדף י"א עמוד א' ובמהדורה החדשה בדמוד מ', גם אמר לי, דהיינו רבנו הארי אמר לרב חיים ויטל זצ"ל, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו לכל ברכות הנהנים. לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים, ומתדבקים באדם האוכל אותם. ועל ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה, זאת אומרת, לא רק להיזהר לברך, לא לדלג ברכות אותם, אבל בכוונה חזקה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם ומזכך החומר שלו, ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה, והזהירני מאוד בזה. עד כאן לשון קודשו של המאחור. אני חוזר שוב בלי נלך, זה דבר מאוד חשוב. וזה נאמר לא סתם איזה ספר, יש הספרים כולם קדושים חשובים, אבל יש דרגות בסמכות, האריזה זה סמכות הכי עליונה שיש לנו בענייני רוח הקודש. ופה מעין תלמידו נאמן בתור רב חיים ויטל זצ"ל, שכך הוא אמר לו, אני קורא בלי נדר שוב את הלשון, גם אמר לי, כי זה אני קורא מספר שער רוח הקודש, במהדורות לשלום זה דף י"א עמוד א' בחדשות עמוד מ', גם אמר לי כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים, לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים, ומתדבקים באדם האוכל אותם, ועל ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, הוא מזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה, והזהירני מאוד בזה. אז זה הוא כתב בשער הקודש, אחריו נראה מה הוא כתב בלי נדר בעוד מקומות. בשער המצוות, בפרשת עקב, במהדורה החדשה בעמוד קפ"ד, ודע, כי צריך האדם להיות נזהר בתכלית בברכות הנהנים, כי גופו של אדם נהנה מהן, הוא מתקדש בברכות האלו. כמו שכתוב בתהילים, פרק מן פסוק ת', ותורתך בתוך מאי. נפתח בלי נדר את הפסוק בתהילים. לעשות, כתוב בתהילים פרק מ' פסוק ת', לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. מה הפירוש לפי המערכו? על ידי שהוא נזהר היטב בכוונה של הברכות על האוכל, אז האוכל מתקדש והאוכל יוצר לו חשק לעשות רצון השם. לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. אז זה המקום השני שראינו בשער המצוות בפרשת עקב עמוד קוף י' א'. אני חוזר בלי נדר שוב את הלשון, ודע כי צריך האדם להיות נזהר בתכלית בברכות הנהנים, כי גופו של אדם נהנה מהן ומתקדש בברכות אלו, כמו שנאמר, ותורתך בתוך מאי וגורם שפע עליון באדם. גם ראינו קודם את הלשון שהוא אומר בעמוד קב, שלכן האדם כשהוא אוכל צריך להיזהר בתכלית הזהירות, ועל יאכל כמו הבהמות והבעלי חיים שאינן יודעים בטוב לרע. שם נראה בלי נדר בספר החזיונות, זה גם מכתב יד קודשו של המערכו, עד כיום, עד היום הכתב יד קיים, במהדורה של מכון שובי נפשי, זה בעמוד רש פי ג', זה בחלק ד' סעיף י' ג'. אומר המערכו, דם אמר לי כי עיקר השגה זו, דהיינו השגה של רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנין, לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנמצאות במאכלים החומריים מתאבקים באדם האוכלם, ועל ידי הבריכות האלו הנאמרות בכוונה, הוא מסיר ממקליפות ומזדקח החומר שלו ונעשה שכלי וזך, שזהר בזה מאוד. הוא גם נהיה יותר שכלי, אדם נהיה יותר מוכשר על ידי זה, אדם רוצה לזכח את הכישרון שלו. אז כתוב פה במערכו, רשו בלנר את הלשון, גם אמר לי כי עיקר השגה הזו תלויה על ידי כוונת האדם וזהותו בכל ברכות הנהנים, לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם הקליפות הנמצאות במאכלים החומריים, ומתדבקים באדם האוכלם, ועל ידי הברכות האלו הנאמרות בכוונה הוא מסיר מהם הקליפות, ומזכך החומר שלו ונעשה שכלי וזך, ושיזהר בזה מאוד. כעת את הלשון הזה של ספר החזיונות, העתיק בנו של רב חיים ויטל, רבי שמואל ויטל, בסוף ספר שער הגלגולים של אביו. אז נקרא בלי נדר גם בזה, גם אמר לי כי עיקר השגה הזו תלויה על ידי כוונת האדם וזהותו בכל ברכות הנהנין, ולפי שאדם בזה לכוח דיים כבוד מסוד ברכות החומרים וכו'. וגם ונעשה שכלי וזר שזר בזה מאוד, זה מה שראינו בספר הזינות, אותו לשון רב שמואל ויטל העתיך את זה עוד פעם בסוף ספר שער הגלגולים. עוד יש, בהקדמת ספר עץ חיים של המערכו, הקדמה מהמערכו כותב זהירות ללומדי הקבלה, סור מרע, 10 הנגות שצריך להיזהר מרע, ועשה טוב, 10 הנגות שצריך להיזהר בטוב, יש על זה פירוש, ספר שלם לפרש את הדברים האלו, כמדומן מיום צעיר שמזיד את שוב זצל, עם מוספות של רבי צבי אלי מלך מדינוב, בעל הבלי שכר. אומר המערכו אז בסעיף ת' של עשה טוב, שיכוון בכל הברכות, בפרט בברכות הנהנים. אגב, יש פה בתנאי השגת החוכמה בהקדמת עץ חיים, השגת החוכמה, תנאי הראשון צריך למעט דיבורו ולשתוק כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטלה. כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, סייג לחוכמה שתיקה. גם תנאי אחר על כל דבר תורה שלא תבינהו, תבכה עליו כל מה שתוכל. על כל פעמים, אז הוא כותב פה מסעיף תן שיכוון בכל הברכות מפרט בברכות הנהנים, אז בארבע מקומות, ראינו בספרי המערכו הזהרות, שמי שרוצה לזכות לדרגה גבוהה של רוח הקודש, חלק מרכזי בעבודה זה להקפיד היטב בברכות הנהנים, לברך אותם תמיד, ובכוונה הרבה. כותב את זה גם בשער המצוות, וגם בשער רוח הקודש, וגם בספר החזיונות, וגם בהקדמת עץ חיים, ונוסף על זה במקום חמישי שהעתיק את זה הבן שלו, בהוספות לספר שער הגלגולים. עכשיו נראה בלי נדר קצת מספר מסילת ישרים, במה שהוא כותב דברים חמורים מאוד על חומר האיסור של מאכלות אסורות. כותב המסילת ישרים בפרק י' א', איסור המאכלות, בין בעניין טריפות עצמם, בין בעניין תערובותיהן, בין בעניין בשר וחלב, או חלב אדם, או בישולי גויים, או גאולי גויים, יהיה נסך וסתם ינם, כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול, וצריך חיזוק, כי יש תאבת הלב המתהווה במאכלים הטובים, וחסרון הכיס בייסורי התערובות וכיוצא בזה. ופרטיהם רבים ככל דיניהם העידון והמעוברים בספרי הפוסקים. והמקל במאכלות אסורות במקום שאמור להחמיר, אינו אלא משחית לנפשו. וכך אמרו בתורת כהנים בפרשת שמיני, על הפסוק בפרשת שמיני פרק י' פסוק במגמל שכתוב ולא תתמאו בם ונתמתם בם. אם מתמאים אתם בם, סופכם להתמא בם. והיינו כי המאכלות האסורות מכניסים טומאה בליבו ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו. והוא מה שאמרו גם כן, בגמרא ביומת אפלה מתתם, ומגלת לה בסוף ונתמתם בם, אז נקרא ונתמתם אלה ונתמתם, שהעבירה מתמתמת ליבו של אדם, סותמת לו את השכל, כי מסלקת ממנו הדעה האמיתית, ורוח השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לחסידים, כמו שאמר הכתוב, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. והנה, מי שלא נזהר בכשרות של האוכל, הוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה, והמאכלות האסורות יתרות בזה על איסורים אחרים, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש, ונעשים בשר מבשרו. והנה, מי שיש לו מוח בקודקודו, יחשוב איסורי המאכלות, כמו אוכל שיש בו ערס של נחש, כי הנה, אם תרב ערס של נחש באוכל, וכי יש מי שיקל לאכול מזה, אפילו אם יש לו חשש הכי רחוק, הוא לא יאכל מזה. ואם הוא יאכל מזה, הוא נחשב שותה גמור. כך איסורי המאכלות. ועל דבר זה נאמר בספר משלי פרק ג' פסוק ב', ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. יש דבר מעניין בפסוק הזה, המילה סכין, כתובה עם סין, דהיינו שין, עם נקודה בצד שמאל, לא בצד ימין. לא כתוב את זה עם סמך. המילה סכין עם סמך לא כתובה בשום מקום בתנך. המילה סכין עם סין כתובה גם כן רק פעם אחת, זה בספר משלי, פרק עם פסוק ב' שכתוב, ושמת סכין בלועך עם בעל נפש אתה. אומר המסילת ישרים שהכוונה, אם יש מאכל שיש בו חשש של איסור, עדיף כאילו לשים סכין בגרון ולא לאכול את זה. יש לשון בגמרא במסכת קידושין דף מ"ו עמוד ב' ובבא קמא דף מ"א רש עמוד ב' שכתוב מידי סכין באורי תכתיב. זה מרמז שבאמת המילה סכין לא כתובה בתורה, אבל שם הכוונה היא אחרת, בדרך צחות יש לזה רמז בלשון הגמרא שם. יש דבר פלא בספר שער רוח הקודש של רב חיים ויטל זצ"ל בדף ע"ו עמוד ב' במהדורות הישנות והמהדורות החדשות. עמוד קופי בית, יש לו איחוד על הפסוק ושמת סכין בלועך. אז הוא מתחיל שהראשי תיבות של המילים ושמת סכין בלועך, וב סמך ובית ראשי תיבות, בגינתי החיים 68. הוא כותב שמות קדושים שמה גינתי של זה, וזה פלא גדול, כי בפסוק כתוב עם סין, אז הגימטריה יהיה אחרת. כמה פעמים פה הגימטריה הוא מחשיב כאילו היה כתוב בסמך וגם מעתיק את זה בסמך. גם במסילת ישרים זה כתוב עם סמך, אבל זה פלא. בפסוק כתוב עם סין. יש דרך ליישב את זה, אבל הזמן שלנו קצר עכשיו. נעבור עכשיו לנדר לתחילת פרק שישי של מסכת ברכות. נראה קודם, לפני שאנחנו מתחילים במשנה, נראה בלי נדר קצת בגמרא. מאיפה בכלל לומדים שצריך לברך על אוכל? אז על ברכת מזון, על לחם, זה פסוק מפורש. כתוב ב... בפרשת עקב, חומש דברים פרשת עקב, בפרק ח' פסוק י', יש פסוק, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. 12 מילים. הפסוק הזה, מכאן למדו את מצוות עשה דאורייתא של ברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. מי אומר שהמצווה הזאת הולכת דווקא על לחם? מבואר בגמרא במסכת ברכות בדף ב' עמוד א', שזה מסמיכות הפסוקים. כתוב בפסוקים לפני כן כך, ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולהירא אותו. נתחיל בלי נדר מפסוק ו', הפסוק שקראנו קודם פסוק י', אני מתחיל פסוק ו', זה יהיה ביחד בלי נדר חמישה פסוקים. ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולהירא אותו. עכשיו פסוק הבא, כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ לך למים, עיינות ותומות יוצאים במקרא ובער, פסוק הבא, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון ארץ עד שמן ודבש, זה הפסוק שבו כתוב שבעת המינים. עכשיו פסוק הבא, פסוק ת', ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל מהרריה תחצוב נחושת. ואחר כך הפסוק האחרון, פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך לארץ הטובה אשר נתן לך. אז פסוק אחד לפני פסוק י', מה כתוב? כתוב לנו, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. אז מכאן לומדים מהסמיכות שהחיוב דאורייתא לברך הולך על לחם. המשנה, כך פוסק השולחן ערוך בכמה מקומות, שחיוב דאורייתא שבקעת מזון זה רק בלחם. המשנה ברורה מביא שיש חולקים וסוברים שגם על כל שבעת המינים יש חיוב דאורייתא שבקעת מזון. מאיפה הם לומדים את זה? מה שיוצא מהגמרא בדף ב' עמוד א', שהם לומדים שלומדים לא רק מפסוק אחד סמוך, גם פסוק אחד אחורנית. שם כתוב ארץ חיטה ושעורה וגפן תאנה ורימון ארץ עד שמן ודבש. על כל פעמים שאר דברים שהם לא לחם לפי השולחן ערוך, או לא שבעת המינים לפי אותם הראשונים שסוברים שהוא הדין כל שבעת המינים. מאיפה לומדים שצריך לברך? הגמרא מפלפלת בזה באריכות במסכת ברכות בדף ל"ה, ומסקנת הגמרא כך, סברה הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. למה? אומרת הגמרא, תנו רבנן אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל, כמו שהוא נהנה מקודש, שמי שנהנה מקודש יש לו איסור מעילה, מעילה עם עין. מה אם תקנתה אלך אצל חכם, אלך אצל חכם מה יבין? אבין איסור על האמרה, ואלך אצל חכם יקרא ולא חוד שלא יבוא לידי מעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שאסור לנו מקודשים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה, הכל של השם ברך, אז בברכה אסור לקחת. רבי לוי רמי שאל, כתיב, להשם הארץ ומלואה, מצד שני כתוב, והשמיים שמיים להשם, ועשה בנדם, ותהילים פרק עבדת כתוב, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, ואילו בתהילים קופצת גבב כתוב, השמיים שמיים להשם, והארץ עדן בנדם. לא קשה, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני הברכה, להשם הארץ מולת ואין שבבה אסור לנו. אחרי הברכה, שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. יש חידוש מאוד גדול בעניין הזה, במשנה ברורה. בגמרא במסכת ברכות בדף סמך, כתוב בגמרא רשימה של ברכות השחר, שאדם קם בבוקר על כל דבר, לובש בגדים, צריך לברך מלביש עורמים, ושנעליים, צריך לברך שעשה לכל צורכים וכן הלאה. אומר על זה המשנה ברורה. בסמילכות ברכות השחר, סימן מבב, שם כתוב בשולחן ארוך, את ברכת אלוקי נשמה, נותן זכר ובינה, מלביש ערומים, פוקח עברים, מתיר הסופים, עוקר עצה למים, שעשה לכל צורקי, המחיר מצד הגבר, עוזר ישראל בגבורה, עוטר ישראל תפארה, ועל תילת ידיים, אמר אביך ולשינה מן התנומה מאף הפאי, כל הברכות הכתובים באוכל סבן ובב סיפן. ובא משנה אמורה, כל הברכות האלו משום שאסור לו לאדם ליהנות בעולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, דרם וקראי הדד, כתיב להשם הארץ ובלעת ואיזה, וכתיב הארץ, תד מן האדם, תרצו לו קשה, קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. כל הדברים זה שם שתה ברורה, זה גמרא בסרט דוחות תף למדי, סוף עמוד א', תחילת עמוד ב' אולי גם, אבל המשנה ברורה, הגמרא אומרת זה על ברכות של אוכל, והמשנה ברורה מביא את זה על ברכות השחר, זה חידוש גדול. בפשוטה היה משהו שברכות השחר זה כמו ברכות השבח, כמו שמלכים על ברקים, על רעמים, זאת אומרת, ברכות הנהנים שאסור ליהנות בלי זה. והראיה, שהיום נוהגים לשנות מנהג הגמרא, בזמן הגמרא, היו מלכים את ברכות השחר, כל דבר ברגע שעושים אותו. כך לשון הגמרא, בתפסה בחמוד ב', וכך גם סובר הרמב"ם, ברכות ברכות כך אומר לעשות. אומרת הגמרא בסרט ברכות תפסה בחמוד ב', כי מתאר, ברגע שאדם מתעורר מהשינה, אומר אלוקי נשמה וכו', את כל ברכת אלוקי נשמה. עד ברוך אתה שאומר שמות ודוי מתים, כי שמע כל תרנגולה, לימה ברוך אשר נתן לצריך לבינה, להבחין בין יום ולילה, כי פתח עין, כשפותח את העיניים, לימה ברוך פוקח עברים, כשהוא גיל תריץ ויתים כשהוא יושב, לימה ברוך מתיר אסורים, כי לביש לימה ברוך משרומים, כי זקיף, כשהוא נעמד לימה ברוך זה גפקופים, כי לחית לארה, הוריד את הרגליים לארץ, לימה ברוך חוק הארץ על המים. כשהוא נעמד, זאת אומרת, על הרצפה, לימה ברוך חוק הארץ על המים, כי מסגי, כשהוא הולך, לימה ברוך אמרים צד הגבר, ניסיים בסני, כשהוא לובש נעליים, לימה ברוך שעשה על כל צורכי, כי עשר המיאנה, כשהוא לובש תחר גבורה, לימה ברוך חוזר ישראל לגבורה, כי בריס סודרה, זה כיסוי על הראש, על רישה, לימה ברוך חוטר אצלם תפרה, וכן הלאה. ואנחנו לא מוהגים כך, למה? אז כתוב הפוסקים בסימן מבב, כי אנחנו לא יודעים לשמור את הידיים מספיק נקיות, שנוכל לברך את זה לפני נטילת ידיים. אז לכן אצלנו נוהגים לברך את הכל ביחד, שמגיעים לתפילה, בערך כל אחד מתי בדיוק שנוהג, מברכים ביחד. אבל אם זה היה איסור הנאה כמו אוכל, אם אדם הידיים לא כל כך נקיות, אז אין לו יותר לאכול, ואחרי זה לברך. כתוב בפירוש בביאור הלכה בסימן סמך ב', שאין כזה דבר, אדם, אם אדם הידיים שלו לא נקיות, הוא לא יכול להגיד, אז עכשיו אני אשתה בלי ברכה, כי אני לא יכול לברך. כתוב במשנה ברורה בסוף סימן סמך ב', ונראה פשוט, והשוטין בבית המחץ שלא כדין הם עושים, שהרי שם אסור אפילו הירור של ברכה, ואינו אנוס לשתייה זו. הביאור הלכה שם כותב דבר, זה פשוט מאוד, דן להתיר משום שאונוס על הברכה שלא יכול לברך. זה היה שייך לומר, כי מה יאמרים חזל, הוא מצווה לברך. בית אלו אמרו חזל, ברוכות אבדם די, אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. ולבד זה לא יכול לצאת מהמחץ ואיך ולשתות, על כל מיני לכנות בית אמצא של המחץ, ירא שם את הברכה, אז גם פה, אין לו יותר ליהנות מהנעליים לפני שהוא מברך, הוא גם יכול קודם ליטול ידיים, ואחרי זה ללבוש נעליים. אז מזה שלא נוהגים כך, מה אנחנו רואים? זה לא בגדר ברכות הנהנים שאסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, זה בגדר ברכות השבח. אבל המשנה אמרה בסימן מבב ואומר לא כך, הוא מביא על זה את הגמרא שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, אז זה פלא גדול מאוד. יכול להיות שהוא למד כך בטור, לדעת הטור, בסימן מבב יש להסתפק אם הוא מכוון לזה. אבל אין הכרח, אבל המשנה אמרה, הוכרח שכך מכוון, וזה פלא גדול מאוד מזה ששינו את המנהג, ממה שהיה נוג בזמן הגמרא לעשות כמו הם, שקודם עושים את כל הדברים, ואחרי זה מברכים על כולם ביחד. עכשיו נעבור בלי נדר למשניות, בפרק שישי של מסכת ברכות, אחרי ההקדמה הזאת שביארנו. אומרת המשנה, כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן אומר בורא פרי עץ, חוץ מן היין, שעל היין אומר בורא פרי הגפן. על כל פירות שצומחים על העץ מברכים בורא פרי עץ, אבל יין, אף על פי שהוא בא מהענבים שבעץ, לא מברכים עליו בורא פרי העץ, אלא בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ, פירות האדמה, זאת אומרת כמו תפוח אדמה, כי יוצא בזה אומר, בורא פרי האדמה. חוץ מן הפת, שאף על פי שהיא גודלת בחיטים שזה על הארץ, זה לא עץ, אז זה צריך לאכול פרי מרופי הלמה, לא. שלפת אומר, המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, היין והלחם, יש להם חשיבות מיוחדת, תקנו להם ברכה בפני עצמם, ליין בורא פרי הגפן, וללחם מוציא לחם מן הארץ. ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה. רבי יהודה אומר בורא מן הדשא, מה הכוונה במשנה? כבר אמרנו, על פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה. אז אחרי זה מה כתוב על הירקות אומר בורא פרי האדמה? הכוונה היא כזאת. בלשון המשנה, תפוחי אדמה לדוגמה, או גזר, לא נקרא ירקות, זה נקרא פירות הארץ. ירקות זה עלים ירוקים, מה שקוראים היום ירקות עלים. זה נקרא בלשון המשנה ירקות, כך מבואר בתלמידי רבנו יונה, שהנריף בפרק שישי של מסכת ברכות. שההבדל בין פירות הארץ שבמשנה לירקות, פירות הארץ זה כמו תפוחי אדמה, גזר, כל מה שיש פה פרי נאכל, וירקות זה מלשון ירוק, מה שקוראים היום ירקות עלים. ורב יהודה אומר, בורא מן הדשאים, על ירקות עלים, רב יהודה חולק אומר, בורא, זה סוג של דשא. מזה גם רואים סימוכים, כמו שאומר רבנו יונה, שירקות של המשנה זה ירקות עלים, שעל זה רב יהודה אומר, בורא מן הדשאים. יש בגמרא, בפרק מבואר, שרב יהודה סובר שעל חיטים, כליות של חיטים, להלכת ברכים בורא פרי האדמה. רב יהודה אומר, בורא מן הזרעים. אז יש פשוט שהגת אריה, ראיתי כך מובן בשמו, לא ראיתי בפנים, בסימן כ"ג אומר, שפי רבי יהודה, אין ברכת בורא פרי האדמה, כי על ירקות אומר בורא מן הדשאים. ועל דברים כמו חיטים, מיני דגן, אז הוא אומר בורא מיני זרעים. אז לא נשאר ברכת בורא פרי האדמה. אבל בספר שיעורי משמר הלוי תמה עליו, שהרי יש פה במשנה עוד דבר שנקרא פירות הארץ, כמו תפוחי האדמה, גזר, דברים כאלו, שזה רבי יהודה לא נחלט, כך נראה בסדר המשנה, שבזה רבי יהודה מודה שמודים בורא פרי האדמה. רק על הבבא שיש לנו הרי גימל בבות במשנה. בבא ראשונה זה מכין על פירות האילן, אחרי זה על פירות הארץ, ואחרי זה על הירקות. רבי יהודה חולק רק בבבא של ירקות, לא חולק בבבא של פירות הארץ. אז לכן דברה שהגעת אריה, אם כמו שראיתי מובא בשבועות, זה יוכל פלא גדול. נחזור מלינן את המשנה, כיצד מברכים על פירות? על פירות האילן אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין שעל היין אומר בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה, חוץ מן הפת, שעל הפת אומר מוציא לחם מהארץ. ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה, רבי לא אומר בורא מן הדשאים. סעיף ב', ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא. ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא. זאת אומרת, אם הוא טעה, הוא ברך על תפוח עץ בורא פרי האדמה, הוא יצא, למה? כי גם העץ כולו גודל באדמה. אבל פירות הארץ הוא ברך בורא פרי העץ, ועל תפוח אדמה או גזר הוא ברך בורא פרי העץ, לא יצא, כי זה ברכה של טעות, הוא אמר דברים לא נכונים. על כולם, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה. אז לכן דבר שיש ספק מה ברכתו, מחלוק את הפוסקים, ספק אם ברך עליו שהכל או האדמה לדוגמה, ברך שהכל כאיזה מה נפשך יצא. כן, במה שכתוב, שאם הוא ברך על פירות האילן בטעות בורא פרי האדמה יצא, הדין הזה להלכה נפסק, אבל יש מחלוק את הפוסקים מה הדין בציור כזה. אם יש לו, אם הוא לקח תפוח אדמה, אם הוא לקח תפוח עץ, וברך על בורא פרי האדמה, אז הוא יצא ידי חובה. אבל אם היה לו תפוח אדמה ותפוח עץ, והוא ברך על התפוח אדמה בורא פרי האדמה וכיוון לפתור גם את התפוח עץ, וזה נחלקו הפוסקים, הוא יצא ידי חובה על התפוח עץ. יש לו משקן. כמו שאם הוא ברך בטעות על התפוח עץ הוא יצא, הוא הדין ברך על תפוח אדמה, אם הוא ברך על התפוח עץ בטעות בורא פרי האדמה יצא, הוא הדין, אם הוא ברך על תפוח אדמה בורא פרי האדמה וכדי לפתור גם את התפוח עץ, אז הוא יצא. שאומרים לא, רק אם הוא ברך על תפוח עץ עצמו בטעות בורא פרי האדמה הוא יצא. אבל אם הוא ברך על דבר אחר בורא פרי האדמה, דבר שבאמת הברכה שבורא פרי האדמה, כמו תפוח אדמה, והוא כיוון גם לפתור את התפוח עץ, אז הברכה נתפסת רק על התפוח אדמה שבאמת זה הברכה שלו, ולא על מה זה רק בדיעבד ברכה שלו. אז נחזור בלינת המשנה ב', ואחר פירות לילד בורא פרי האדמה יצא, על פירות הארץ בורא פרי האדמה לא יצא, על כולם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא. משנה הבאה, על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל, נגיד על אופות, על בשר, מה מבחינים שהכל? על החומץ, דהיינו יין שהחמיץ, ועל הנובלות, נובלות אומר, מרתנו הפירות שנפלו לארץ כל מיני שהתבשלו כל צורכן, ועל הגוואי, זה סוג של חגבים טהורים. אנחנו היום נוהגים לא לאכול חגבים, גם אם יש להם את סימני הטהרה. למה? בגלל שמבואר בפוסקים על פי הסוגיות, שלא מספיק סימני טהרה, צריך שיש לנו מסורת שזה חגב אמור בתורה. והיום אין לנו את המסורת, אז לכן אפשר לאכול. יש עדות מסוימות שהיה להם מסורת, בפרט התימנים, אז באמת אצלם נהגו לאכול חגבים. אבל האור החיים בפירושו לתורה בפרשת שמיני, ובספרו פרי תואר לירודי הסימן פי היי, כותב שגם אלו שיש להם מסורת, אסור להם לאכול. למה? כי הוא טוען שאחד הסימנים המבוארים בהגמרה ובראשונים לחגבים טהורים, אין אותו הם בכל החגבים. אז לכן הוא כותב שבמרוקו היה מקומות שנהגו לאכול על פי מסורת, והיה שם, והוא הוכיח אותם על זה, אז הוא כותב שהיה דבר נס. אומר, היה מפעם מפעם באזורים מגיע מכת הרבה, ואז הם היו אוכלים את הכל, כמו שכתוב על מצרים. אמנם היו אוכלים אותם בעצמם, אבל זה היה, אי אפשר לאכול רק רבי, אתה צריך פירות, ירקות, תבואה, חיטים, שעורים, לא היה. אומר, בכל אותם הערים שקיבלו את ההוראה שלו להפסיק לאכול את החגבים, לא היה יותר מכת הרבה. אז אומר, זה היה נס שהוכיח את צדקתו. אבל חכמי תימן היו שכתבו כמה תירוצים איך לדון לתרץ את הטענה שיש לו, אבל זה נושא, כל הדיון זה לאלו של עדות שנהגו בהם. לרוב העדות שלא נהגו, אז בכלל בשום אופן אין מקום להתיר חגבים. יש סיפור מאוד מעניין עם הרב קניאבסקי, כשהוא עסק יש לו פירוש על הלכות חגבים, מודפס בתוך ספר שיח השדה, חוברת קרני חגבים, מסע ומתן הלכות חגבים, בפירוש לשולחן ערוך, אז שהוא עסק בזה, היה לו איזו שאלה שהוא הסתפק בה, והיה צריך לראות חגב בשביל זה, אז פתאום נחת לו חגב על השולחן, הוא ראה את כל מה, על הקיר, הוא בדיוק ראה את כל מה שצריך. אני שלחתי להראות לו שיש ספר בשם שדה יצחק, שרבי יצחק גואטה היה מחכמי לוב, אחרי זה עלה לגור בארץ ישראל, כמדומני. הוא היה מחכמי לוב, אני לא זוכר אחרי זה עלה לארץ ישראל, או אחרי זה לאיטליה, אני חושב, אני זוכר. אז בספר שם, בספרו על מסכת חולין, הוא כותב שגם, זה סיפור לפני הרבה שנים, לפני משהו כמו 160 שנה אולי, בערך, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אז גם היה לו ממש אותו סיפור, כמו זה שהוא עסק מלכות חגבים, ובדיוק נזדמן לו חגב לראות את כל מה שצריך באופן פלאי. הלאה, אומרת המשנה, על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל. על החומץ ועל הנובלות ועל הגובה, היא אומר שהכל. אז המשך לסיפור עם החגב של הרב קניאבסקי, שמעתי את זה מאנשים ששמעו את זה ממנו בעצמו, שאחרי פטירת הרבנית היה צריך לעשות איזה שיפוצים בבית באיזה סיבה, אז היה צריך לשבור איזה קיר, אז הוא ביקש על מקום מסוים את הקיר הזה, את זה לא לשבור. למה? בגלל שהמקום הזה, שם היה חגב, שהמקום שהיה נס, הוא לא רוצה שישברו את זה. אז אני שלחתי מישהו להראות לו סימוכין לזה בשם מישהו, שיש כתוב במשנה במסכת יומא דף למדחת, שדלתותיו של ניקנור, כשאגב, הם היו מנחושת, ועם הזמן שנהיו יותר השיעות בן מקדש, החליפו את הדברים של הנחושת בזהב, אבל דלתות של ניקנור לא החליפו, כיוון שהיה בזה נס, כמו שהגמרא מספרת, אז דבר שהיה בו נס, משאירים אותו. אז הוא מאוד נהנה מהדימוי של הדברים. אומרת המשנה, על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו. על החומץ, ועל הנובלות ועל הגובה, אומר שהכל. על החלב, ועל הגבינה, ועל הביצים, אומר שהכל. רב יהודה אומר, כל שום מין כללה, אין מברכים עליו. מה זה כללה? נובלות, זה, אמרנו, זה פירות שנפלו מהארץ קודם שהתבשו כל צורכן, אז זה לא טוב שהם נפלו. וגובי, חגב, זה כללה שזה מגיע. אם אחד הולך קונה לחנות חגב ואוכל אותו, זה לא כללה. אבל בדרך כלל לחבר חגב שיש פתאום מכת הרבה, אז יותר ממה שהם מועילים ומזיקים. אז לכן לא מברכים על זה בכלל. לא על הנובלות ולא על החגבים. אבל ההלכה, לא כך אומר, אמרתנו על הקמות על הקמה, שמרכים עליהם שהכל נהיה בגלל. משנה ד', היו לפניו מינים הרבה. היו לפניו מינים הרבה. רב יהודה אומר, אם יש ביניהם ממין שבעה, מברך עליו. והחכמים אומרים, מברך על איזה מן שירצה. מסביר אמרתנו, רב פרוש על איזה מן שירצה, לא שלא אכפת לנו על מה מברך, אלא הכוונה שיש אחד מהם שרוצה אותו יותר, שהוא יותר חביב לו, אז יש הלכה לברך על החביב. כך מסביר אמרתנו את העניין. היו לפניו מינים הרבה, רב יהודה אומר, אם יש ביניהם מין שבעה, מברך עליו. החכמים אומרים, מברך על איזה מן שירצה. האמת, שהדינים האלו של קדימה במין שבעה וחביב, יש בזה הרבה מחלוקות הפוסקים, מי שרצה הסתנקד במשנה ברורה, זה אחד הנושאים שיש הכי מורכבים. בחוץ לארץ היה מנהג, שכשהיו רוצים לבחון רב, אז היו מגישים לו כערה עם כל מיני סוגי אוכל ביחד, לראות איך הוא הסתדר עם ההלכות האלו. היום כבר לא נוהגים את זה. ברך על היין שלפני המזון, פתר את היין שלאחר המזון. ברך על הפרפרת שלפני המזון, פתר את הפרפרת שלאחר המזון. אומר ברטנורה, פתר את היין שלאחר המזון, הנמילים בשבתות וימים טובים, שרגילים לקבוע על היין לאחר המזון, שברך על היין לפני המזון, עדיין תדע הכי ברך, אבל בשאר ימים שהם רגילים לקבוע עצמם על היין לאחר המזון, אין היין שלפני המזון פותר את היין של אחר המזון, וכל האחר המזון נתנעת, ממלטין לא ילחס לקודיה מנפת קודם שיברחו בקעת המזון. תהילו אחרי שמברחים בקעת המזון, אז אם רוצים לשתות יין, אז חייבים לברך שוב פעם. אז זה ברח על היין שלפני המזון, מתי זה היה של אחר המזון, אבל שלפני בקעת המזון. ברח על הפרפרת שלפני המזון, מתי את הפרפרת של אחר המזון. ואמר, כמו הפרפרת, כל דבר שמפתים בו טפת, כל מסע ומצים ונגיד גורים פרפרת, מי שיובים פרפרות קודם סעודה למשיכה אכילה וחוזרים פרפרות אחרות לאחר הסעודה שחידה בלפת, אבל גם זה קודם ברכת המזון. ברח על הפת, מסרת הפרפרת, אדם אוכל לחם עם אורז, אז שהוא אוכל את הלחם, אז הוא פותר את האורז. ברח על הפרפרת, לא פסר את הפת. אם הוא ברח על האורז, אחר כך הוא מביא לחם, צריך לברך על הלחם. בית שמה אומרים, אף לא מעשה קדרה. בית שמה אומרים שהברכה לפרפרת לא פותרת המעשה קדרה, ואילו בית הלל חולקים בזה. אז ברח לפת לכולם פותרת הפרפרת, ברח לפרפרת לכולם לא פתר את הפת, אם ברח לפרפרת אם פתר את המעשה קדרה, מחלוק בית שמה עם בית הלל. לבית שמה היא לא פותר, לבית הלל כך מסביר בית הלל, אז רשו בלי נדרים שניי, ברח על היד שלפני המזון, פתר את היד שלאחר המזון. ברח על הפרפרת שלפני המזון, פתר את הפרפרת שלאחר המזון. ברח על הפת פתר את הפרפרת, על הפרפרת לא פתר את הפת. בית שמאי אומרים אף לא מעשה גדרה, ישנה ואף. היו יושבים לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם, דיינו. בברכה הראשונה של האוכל, להוציא ידי חובה, צריך קביעות שקבעו יחד לאכול. אז אם סתם ישבו לאכול, זו נקרא קביעות יחד. אם הסבו, אז אחד יכול לברך לכולם. היום המנהג, היום המנהג באכילת לחם שאוכלים בשבת, אפילו שלא מסבים, אז אחד, בעל הבית מוציא את כולם ברכת המוציא, למה? כי כיוון שהם לא נוהגים להסב בשעת האכילה, אז הצורה שיושבים יחד בשבת לאוכל, זה נקרא קביעות יחד מספיקה, שגם בלי הסבה, זה נקרא שהם קבעו יחד, ואחד יכול להוציא את כולם. בא להם יין מתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם. מסביר אמרתנו על למה. בתוך המזון, מועיל ואין בית הבליעה פנוי, ואין לב המסוים פונה לברך, אלב לא ממש מפיהם, אז חוששים שהם הם לא יקשיבו טוב לברכה, או שמחס וחלה הוא יחנק שבעלות אמן, אז לכן כל אחד מברך לעצמו. אבל בסוף המזון, מברכים ברכת מזון על היין, ובסוף הברכה, וכאן זו אחד אומר, מברך הגפן, הוא מוציא את כולם, וכל אחד יכול לשתות מתלי שלו, לא לפקפק, בין זה לבין בין הברכה לבין השתייה, יכולים כולם לשתות על סמך הברכה שלו. והוא אומר על המוגמר, מי שאומר ברכת, הם היו נוהגים להביא סמוך לברכת מזון בסמים, אז מי שהיה מברך ברכת מזון, הוא היה מברך ומוציא את כולם מדי חובה, וברכת מורים לבסמים של המוגמר. אף על מי שהנבין את המוגמר, אלא לאחר סעודה. אף על פי כן, זה קשור לזה, ובכן מי שקיבל לברך ברכת מזון לכולם, בזמנם היו נוהגים שמי שמזמן, הוא גם מוציא את כולם מדי חובה ברכת מזון, אז הוא גם מוציא את כולם בברכת המוגמר די גמור מסתובב. אז זה שוב נדע משנביו, היו יושבים לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולם. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. לאחר המזון, אחד מברך לכולם. והוא אומר על המוגמר, מי שמבין את המוגמר לאחר סעודה, אז לא נגיד שזה לא קשור, לא, זה עדיין עכשיו קשור. הביאו לפניו מליח בתחילה ופת אימו. מברך על המליח ופותר את הפת שהפת תפלה לו, מה הכוונה? הם היו נוהגים אצל לפעמים להביא דג מלוח, והוא היה מאוד מלוח, אז היו אוכלים מזה לחם רק בשביל להקהות את המליחות, לא בשביל לסבוע, אלא להקהות את המליחות. אז אם עושים כך, אז הוא מברך שהכל על הדג מלוח, ולא מברך המוציא על הלחם. כתוב הפוסקים להשתדל לא לעשות כך, כי אנחנו לא יכולים לשום בעצמנו, אם באמת הוא לא מתכוון לסבוע מהלחם. כשאדם אוכל דג מלוח עם לחם, בהרבה מהלכים הוא כן מתכוון לסבוע מהלחם. אז בזמנם היה המציאות שהרבה פעמים שהיו יודעים שאוכלים את הלחם רק בשביל להקעות את המליחות. היום קשה לצמצם בזה. אז לכן כתוב, להשתדל לא להגיע לידי זה. ומה הדין כשזה כן בצורה של המשנה, שהוא מברך על המליח ופותר את הפת, אז יש דיון עם חייו בנטילת ידיים. אז לכן איתו על ידיים בלי ברכה. אבל כמו שאמרנו, לכתחילה בכלל לא יעשה את המציאות הזאת בימינו. הביאו לפניו מליח בתחילה ופת, אם הוא מברך על המליח הוא פותר את הפת, שהפת תפלה לו, זה הכלל. כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר הוא פותר את התפלה. כשיש עיקר ותפל, מברכים על העיקר, פותרים את התפל. כן, זה לא הכוונה שהפתר, התפל פטור מברכה. לא, הברכה של העיקר מועילה לתפל. לכן כתוב, הוא מברך על העיקר, והוא לא כיוון על התפל. אחרי זה בא מישהו והביא לו מתנה תפל, דפק בדלת, הביא לו מתנה, הוא חייב לברך על התפל, כי זה לא היה בדעתו. אז לא שהתפל פטור מברכה, אלא הברכה של העיקר פותר את התפל. כך מסביר החזון איש. אז נחזור שוב לנר משנה זין, הביאו לפניו מליח בתחילה ופת אמו, ברך על המליח, הוא פותר את הפת. שהפת תפלה לו, זה הכלל. כל שהוא עיקר ואימו תפלה, ברך על העיקר, הוא פותר את התפלה. אכל תאנים, נשנחת, אכל תאנים, ענבים ורימונים, ברך אחרי גימל, ברכות נברא בן גמליאל, אמרו ברכה אחת בן גימל, זה ברכה אחת בן גימל, זה מה שאנחנו קוראים על המחיה. למה נקראת ברכה אחת בן גימל? כי הנוסח שלה זה קיצור של גימל ברכות ראשונות של ברכת המזון. כי לנו בעצם יש גם ברכה ערבית ברכת המזון, ברכת הטוב והמטיב. ובעל המחיה אומרים גם את זה, כי אתה טוב ומטיב לכל. אז זה עצם כל זה ברכה מעין ארבעה. זה אמרו את זה מעין ג', אז יש שתי תשובות על זה. יש סוברים שבאמת לא חייבים להגיד בסוף, כי אז אתם לכל. ויש סוברים שחייבים, אבל כלל זה רק דרבנן, ברכה הרביעית, אז כשאמרו ברכה מעין ג', החשיבו רק על מה שדאורייתא, אפילו שבאמת זה ברכה מעין ארבעה. אז זה מחלוקת על פירות משבעת המינים, לפי רבן גמליאל, מכין ברכת המזון שלמה. ואילו לפי זה, לפי רבן גמליאל, לפי חכמים, רק ברכה מעין ג', כמו שאצלנו נוהגים. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק, ירק מבושל, והוא מזונו, זה עיקר ההכנה שלו, וברכה ג' ברכות. אדם אוכל לזמן, לפי רבי עקיבא, יכולה אפילו צלחת אורס, וזהו שבע, זה ארוחת צהריים שלו, ברכה עליה ברכת מזון שלמה, אבל אנחנו פוסקים לא כך, שרק ברכה זה נפשות. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק, והוא מזונו, ברכה ג' ברכות. השותה מים לצמו אומר שהכל נהיה מדברו, כמו שאנחנו נוהגים ככה הלכה. רבי טרפון אומר, בואו נפשות רבות. רבי טרפון לא מכוון למה שאנחנו מגיעים אחרי המים לברך נפשות, לא. אבל אתה אומר שהברכה שלפני המים זה נפשות, ואנחנו פוסקים לא כך. אלא לפני המים שהכל כמו תנא קמא, ואחרי המים נפשות. אז נראה שוב לנהל את המשנה האחרונה. אכל תן, אם אני מבין לברכה, אני אגיד לאורות ורבן גמליאל. אחר ברכה את מן ג' ואנו זה בעצם מן ארבעה. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שרק ומזון המחרב ג' ברכות. לכאורה לפי רבי עקיבא גם ברכה ערבית, לכאורה, או שנגיד שלא תקן ברכה ערבית על זה רק על לחם. השוטה והאם לצמה אומר שהכל למד לא רבי טרפון אומר, מורה נפשות רבות. השם יעזור נזכה כולנו לקיים את המצוות שבקוטן נקראוי בכוונה רבה, שברכה והצלחה וכל טוב.